שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום שני ד' בסיוון תשע"ד, ביום השני של שלושת ימי ההגבלה, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות מאת שהוא יודע אולי טוב. מה? כי אני כבר בזבזתי את האמירה הזאת בזמן שהיה אסור לי לשדר, אבל בסדר, נחזור. שזה מיית הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בחלק הנקרא ישראל ותחייתו. פסקה כף א' בעמוד למד ת'. כן. נכון, נכון, נכון. באמת לשם הגענו. כן. טוב. יש הרקע להרבה מאוד מהפסקאות כאן, טוב, של כל הפסקאות, זה בעצם זה התחייה הלאומית. התחייה הלאומית זה בעברית הציונות. הציונות. הפוליטית, מדינית, הרצליאנית. המלווה גם בציונות מעשית של התיישבות והתחדשות תרבותית וכו'. יש את השאלה, האם יש קשר בין המעשה הגדול הזה של הציונות לבין איזשהו תוכן רוחני? אפשר להגיד שאין זהות, זה לא קשור אחד לשני. אתה לוקח יהודים, מעביר אותם מהגלות לכאן, אבל העבודה הרוחנית היא עבודה מקבילה ללא קשר עם זה. כן, זה אפשרות. הרב קוק חולק על זה, אומר לא, לא ייתכן שמעשים שנוגעים לכללות האומה לא ייגעו גם לרוחה. כן, זה מאוד נחמד, אבל הספר הזה איננו הספר שאנחנו לומדים, כי אנחנו לומדים את הספר אורות, לא את עדר העיקר. יש אמנם דמיון צורני. מה זה פה? הלו, זה שוק פה. מה, אתה רוצה אורות, נכון? הנה, יש פה בוכתות. יש פה בוכתות. הנה. מצד שמאל. כן. הנה, כל הכבוד. כן. למה? מה לעשות בה? ברור שאי אפשר להבדיל בין הדברים. כלומר, עם ישראל הוא עם שנושא בקרבו, מעצם קיומו, דעה. האמת היא, זה נכון, אפשר להגיד על כל עם. לכל עם יש איזשהו מסר שנשאו בזהות שלו. קל וחומר, כשמדבר בעם ישראל, שהמסר הוא עצמותי לו. ולכן אם יש התחדשות לאומית, זה גם גורר בעקבותיו התחדשות רוחנית, תרבותית. לא ייתכן שזה לא יהיה. מצאנו דבר דומה, דיון פשוט, של הרב באגרות ראייה, במכתבו המפורסם למייסדי בית ספר בצלאל לאומנויות. יש שם התייחסות של הרב לטענה שיכולה להיות מושמעת, מה אתם מקימים בית ספר לאומנות בזמן שיש עדיין מלאריה? מלאריה זה בעיה קיומית, ראשונית. אנשים מתים במלאריה, צריך לייבש את הביצות. אתם הולכים ומקימים לכם בית ספר לאומנות. בית ספר לאומנות זה מותרות. זה בונוסים, זה יבוא אחר כך, אבל לא עכשיו. אומר הרב קוק, לא. ברור שאם יש תחייה לאומית, היא אותנטית רק אם היא מלווה בתחייה תרבותית. ולכן, זה שאתם עוסקים באומנות, זה סימן שזה חי באמת. והוא מדמה את זה לילדה שהייתה במצב קשה מאוד, והרופאים חששו לחייה. ויום אחד הילדה פותחת עיניים ואומרת, אני רוצה בובה. אומר, כל המשפחה נמוגה מרוב התרגשות. כן? הנה, הילדה ביקשה בובה. עכשיו, לבקש בובות, זה שטויות. מה? בובה זה... שמה צריך בובות? בובות אפשר לזרוק לפח. כן, אבל אם היא הייתה מבקשת מים, זה סימן שהיא עדיין במלחמת הישרדות. אדם מאוד חולה, זקוק למים, אז היא מבקשת מים. אבל אם היא מבקשת בובה, זה סימן שהיא מבקשת את המותרות, את המיותר, זה סימן שזה חיים באמת. כן, אז גם כן, האומנות שלכם אומר, בעצם אומר להם, זה שטויות מה שאתם עושים, אבל השטויות האלה זה חשוב, זה יפה. כן, זה סימן שאתם חיים. אז לכן זה לעומת דעתו של יהודי יקר בשם הרמן כהן. הרמן כהן היה יהודי עם הכרה יהודית עמוקה, אפילו עם תהליך מסוים של חזרה בתשובה, נאו-קנטיאני, והוא התנגד לציונות, כי הוא אמר שהציונות זאת תהיה התעסקות מדינית, פוליטית, כלכלית, ואז היהדות תאבד את נשמתה. כן, כלומר, גם המסר האוניברסלי של היהדות ילך לאיבוד, וכל מיני דברים. זאת אומרת לפי הרמן כהן, לא כדאי להתעסק בדברים האלה, כי היהדות צריכה להישאר רוחנית. על זה יש מאמר של הרב צבי יהודה קוק שעונה על הטענה הזאת, נקרא מאמר על הפרק. זה המאמר השני בלנתיבות ישראל, מי שמעוניין יכול לקרוא. שם הוא מסביר שהלאומיות היהודית היא בהכרח קוסמופוליטית. היא נושאת בתוכה איזשהו מסר, ולכן אין מה לדאוג. עכשיו בואו נראה את הדברים, אותו רעיון שאמרתי לכם עכשיו, חוזר פה בצורה קצת יותר מורכבת מבחינת השפה, אבל זה אותו הרעיון. בסדר? טוב. ברכת ישראל היסודית היא תוספת הדעת העליונה, שבה נטוע שורש הדעה המיוחדה לישראל המרוממה מכל לשון. זאת אומרת, יש לנו ברכה מיוחדת שיש בנו תוספת דעה. יש הרבה עמים שהביאו תוספת דעה לעולם, אבל אצלנו תוספת הדעה היא בוכתה רצינית מאוד. כלומר, בלי עם ישראל, התרבות האנושית הייתה נראית אחרת. ייתכן שגם בלי היוונים, התרבות האנושית הייתה נראית אחרת. כן? אבל בלי עם ישראל אין מה לדבר. אנחנו הוספנו לעולם הרבה מאוד. בסדר? אגב, מה אנחנו מוסיפים לעולם? קדושה, זה נכון, אבל זה מושג... אני אגיד לך משהו. קדושה זה מושג לא מספיק מבורר. אתה צודק, אבל הוא לא מספיק מבורר. כי יש הרבה הגדרות של קדושה. זאת אומרת, ערכים ומוסר זה גם נכון, אבל אנחנו לא היחידים. כלומר, גם אחרים הביאו ערכים ומוסר. אחדות של כל הדעות זה רעיון, כשאיפה לאחדות אתה צודק. היהודים שואפים לזה שתהיה אחדות. אבל מה אנחנו בפועל מוסיפים לעולם? אני אגיד לכם מה אנחנו מוסיפים. אנחנו מוסיפים לעולם ערובה. ערובה. ואנחנו מנקה הערובות של ההוויה. כלומר, הרעיון שיש יחס בין העולם לבין מה שמעבר לעולם, או נגיד את זה בשפה במילים יותר פשוטות, בין האמננטי לטרנסנדנטי, זה רעיון יהודי. זה אנחנו הוספנו לעולם. לא? ולכן אפשר לומר שדרך הערובה הזאת עובר הדיבור. והדיבור הוא מה שהגויים למדו מאיתנו. לכן הם מחפשים את דבר השם מירושלים. כן, מה אתה אומר? אמננטי זה קרוב. כן? אני יודע שזו מילה יותר קשה. כן? אמננטי זה קרוב. כלומר, אפשר להגיד, רוח החיים שבהוויה. כן? האלוהות היא אמננטית, מתגלה. הכבוד. כן, זה מה שאני אמרתי. האלוהים הוא קרוב אלינו או רחוק מאיתנו? מה אתה אומר? גם וגם. מצד שהוא קרוב הוא אמננטי. מצד שהוא רחוק הוא טרנסנדנטי. בסדר? איך קוראים בעברית למשהו שהוא גם קרוב וגם רחוק כאחד? עמוק. כן. עמוק זה גם קרוב וגם רחוק כאחד. כן. מה אתה אומר?
לא הבנתי את המשל של הערובה.
ערובה. יש לך בית. הנה, אנחנו בתוך בית. יש הרבה מאוד דברים. קוראים פה דברים, זה מעניין, אבל זה סגור. כן? ורוצים קצת לראות את השמיים. אבל אם תראה את השמיים, תצא מהבית, יהיה לך קר, יהיה לך חם. אבל אם יש ערובה, אז אפשר לבסט את זה. נכון? כך גם, ההוויה כולה, כל הקוסמוס כולו זה בית. הבית סתום. ואנחנו מחפשים, אם יש איזו אפשרות, קצת לפתוח ערובות. נכון. נכון. אם תרצה משל אחר, כמו ההדשה של המצלמה. הצמצם של ההדשה. בסדר? לא, לא, לא. זה בעיקר בתחום ההשגחה. אבל פה אנחנו מדברים משהו אחר, על ההתגלות, על הדיבור. כן. ברור. זה ברור לך? אתה עם הכיפה. ברור מה שמה? מה? סוקרטס לא היה סוג של ארובה. לא. סוקרטס לא התנבא. לסוקרטס היה מין רוח הקודש, זה משהו אחר לגמרי. היה לו איזה דיימון. דיימון זה בתוך הבריאה. של סוקרטס, כן. כלומר, דיימון זה איזה מין ישות רוחנית בתוך ההוויה, בתוך הקוסמוס. אז יש הרבה אצל הגויים דברים כאלה. לפעמים דמיון, לפעמים אמת. אבל זה לא, אין לזה קשר למה שאנחנו מדברים עליו. כן. נכון, אני רוצה להסביר, יש בברכות של יעקב ועשיו. יצחק אבינו אומר ליעקב, ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. כשהוא מברך את עשיו, מה אומר לו? משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. אותו דבר. הבנת את השאלה? כן? הבנת את השאלה? כן. זאת אומרת שיהיה זה טל וטל, משמני ארץ ומשמני הארץ. אבל ההבדל הוא בפועל. איך זה מתחיל? וייתן לך האלוהים. הוו הזאת, איזה וו זאת? זה וו החיבור, נכון? זה לא וו ההיפוך. זה וו החיבור. מה פתאום שמשפט יתחיל עם בוו החיבור? משפט לא מתחיל בוו החיבור. הבנת את השאלה? חז"ל אמרו, ייתן ויחזור וייתן. כאילו שלפני ה"וייתן" כתוב כבר ייתן. כלומר, זאת נתינה בלתי פוסקת. יוצא לפי זה שעולמו של יעקב הוא עולם פתוח. זה עולם, אבל לא לגמרי סגור. יש איזה פתח כדי שהנתינה תמשיך. איזה זילוף מתמיד. לעומת זה, אצל עשיו, משמני הארץ יהיה מושבך. ומטל השמיים מעל. אתה מקבל את הכל ומיד. אבל אז העולם סגור. אפשר לומר שעולמו של עשיו הוא העולם של ספינוזה. עולם סגור לגמרי. בו הכל מוסבר, יש משמעות לכל, הסבר לכל. עולם כזה הוא עולם של ייאוש. אי אפשר להתקדם.
מה?
נכון, השאלה הוא תמיד בשאלה, יפה. אצל ספינוזה האדם הוא תמיד בתשובה. יש לו תשובה כל הזמן, כל דבר. כן? זה גאווה. בואו. אז אם כן, לנו יש תוספת דעה שאנחנו מביאים לעולם, התוספת היא הערובה, שזה משל שעכשיו הבנת לחלוטין. כן, ברוך השם. כן. לא יודע אם זה גזר, יכול להיות, לא יודע. טוב, ברכת ישראל היסודית היא תוספת הדעת העליונה שבה נטוע שורש הדעה המיוחדה לישראל המרוממה מכל לשון, והיא הולכת בשטף של נבואה גנוזה, וממלאה לשד תללי חיים את כל נשמה שבישראל. כלומר, יש נבואה גלויה, אבל לרוב הזמן יש לנו נבואה גנוזה. כן? אנחנו הרי לא נביאים, אבל איך אמרו חז"ל, ישראלים לא נביאים הם, בני נביאים הם. אז יש משהו, איזה לחלוכית של דבר השם, ההד של הנבואה עדיין נותר בתוכנו. כן, כלומר, אם הכל נדם, אבל ההד לא נדם. יש עדיין משהו. והנוזה וממלאה לשד חיים, תללי חיים את כל נשמה שבישראל, ועומק החיים העליונים של האומה, דווקא ממקור הדת העליונה הזאת הם יונקים. כלומר, מה זה יהדות? בעצם היהדות, האומה היהודית, זה מין נטף של נבואה בעולם. בסייעתא דשמיא, תודה לרב על מחקתם את ה... זה מאתמול. טוב. בסייעתא דשמיא, בוקר אור לרב היקר, סמייל. טרם הבנתי מה הכוונה עמוק, ההתגלות, הרב. האם ניתן להרחיב? בתודה. המשך יום נפלא וחג שמח לכל בית ישראל. עוד סמיילי. למה? זו שאלה חוקית לחלוטין, אני הסברתי מה זה, אמרתי את המילה עמוק. הסברתי שעמוק זה דבר שהוא גם קרוב וגם רחוק כאחד, והוא לא הבין את זה, הוא צודק. אני אתן לך משל למה הדבר דומה, לאדם שרואה מדפים של ארון עמוק. נכון? אדם, אפשר מה שהרבה פעמים רואים באפסנאויות וזה, יש כאלה מדפים גדולים. אז אדם נמצא במדף שנמצא בגובה של העיניים שלו. אבל הוא צריך להושיט את היד עמוק כדי להגיע לחפץ שנמצא בו. אז זה גם קרוב, כי זה בגובה שלו. אבל זה רחוק, כי זה בעומק. יפה. לכן עמוק זה גם קרוב וגם רחוק. מה שקרה רחוק מה שהיה, ועמוק עמוק מי ימצאנו. פסוק כזה. כן, או כדברי רבי יהודה הלוי, יא, אנא אמצאך, ומקומך נעלה ונעלם. ואנא לא אמצאך, וכבודך מלא עולם. כן? החוויה הדואליות הזאת, היא הנקראת עומק. ובכן, איפה היינו? קווי הדעת, חודרים. שימו לב שהמילה שכל הזמן חוזרת פה זה המילה דעת. כן? ברכת ישראל היסודית תוספת הדעת העליונה, שבנתו השורש הדעה המיוחדת לישראל. ולכן פשוט של נבואה גנוזה ומלא לשת חיים את כל נשמה של ישראל ועומק החיים הילדים של האומה דווקא מקור הדעת העליונה הזאת. קווי הדעת. כן? כל הזמן. ומלא גם ספירת הדעת. חודרים ממקור האומה הכללי. מה? דעת זה לא ספירה. תלוי איך מסתכלים על זה. קווי הדעת חודרים ממקור האומה הכללי בכל דורותיה, ומתפשטים ברז הידיעה העיקרית השרויה בכל אחד ואחד מישראל, שבשבילה חי הוא ודורותיו את החיים הישראלים בכללם ופרטם, כל אחד ואחד לפי מעלתו. יש אמירה כזאת שהגאון מווילנה זכר איך הוא עמד בהר סיני. מה המשמעות של הביטוי הזה? מה הוא זכר, איך הוא עמד בהר סיני? איזה שיח היה לידו ואיזה שפן סלעים עבר לידו? לא. כוונה, הוא זוכר, כלומר, יש לו מודעות מאוד גבוהה לתפקיד שהוא ממלא בכל עץ החיים של ההתגלות. אז הוא יודע מי הוא בתוך הסיפור הזה, זה הכוונה. כן, כל אחד מאיתנו הוא משהו בתוך הגילוי הזה. הגאון ידע בדיוק מי הוא, זה הכוונה. כל נתיבות העצות והמחשבות להנהגתם של ישראל בענייני החיים והעולם, ובענייני הקדושה והאמונה, בענייני המדע והרוח, בענייני הזמן והתדיריות, משפעת זו הדעה העליונה הם באים. כאן הרב קופץ כאן במדרגה מאוד לא פשוטה, הוא אומר בעצם כל מה שאנחנו עושים למען עם ישראל, זה בעצם גילוי של נבואה. זה מה שהוא אומר. באיזה תחום? כל תחום. בפוליטיקה, בכל דבר. הנה, אני חוזר על המשפט. כל נתיבות העצות והמחשבות להנהגתם של ישראל, למשל, הרצל, בענייני החיים והעולם, או בענייני הקדושה והאמונה. כלומר, מה שעושים באוניברסיטאות ובתיאטראות, או בישיבות ובתי כנסיות, בענייני המדע והרוח, בענייני הזמן, כוון הדברים זמניים של העולם הזה, של ההווה, והתדיריות, דברים נצחיים, כל הדברים האלה משפעת זו הדעה העליונה הם באים. כמו שמצאנו למשל, שבמסורת היהודית עסקי ציבור, צורכי ציבור, נחשבים כדברי תורה. כן? אדם עוסק בצורכי ציבור, מתרוצת ממשרד ממשלתי אחד לשני, הולך לאסוף תרומות בשביל צורכי ציבור, כל הדברים האלה, וזה כמו דברי תורה. כי זה אותה מדרגה. בסדר? כל מה דברים שקשורים בציבור. בציבור, הוא הביא כאן הנהגה, אחר כך הוא הביא גם לחיים והעולם, קדושה ואמונה, מדע ורוח, זמן ותדיריות. הוא לא הביא רק הנהגה. נכון? אז כל זה משפעת זו הדעה העליונה הם באים. אז מסביר לכם את המאמר. כן, מהדעה העליונה. הדעה העליונה זה הנבואה. יפה, יפה. אז לפעמים זה מקבל צורה של נבואה, או נבואה גנוזה, או כל היוזמות האלה. זה מסביר, למשל, יש התכתבות מעניינת בין הרב קוק לבין עזר. עזר, הסופר, נכון? שעל שמו כפר עזר. כן? אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', עזר. הוא היה סופר בימיו של הרב קוק, בתחילת המאה ה-20, ולמרבה הפלא הוא גם היה דתי. דבר שהיה נדיר ביותר, שאדם יהיה גם סופר וגם דתי, זה כמעט ולא קיים. ויש לו התכתבות עם הרב קוק בנושא הספרות החדשה, והוא אומר לרב קוק, לדעתי כל ענייני הספרות של הספרות הישראלית המתחדשת, ראוי שיעסקו אך ורק בשאלות נצחיות, קדושה ואמונה. הרב קוק עונה לו, היה קשה לי להאמין שדברים כאלה נטולים מן החיים יצאו מפיו של אדם היודע את החיים כמוך. אבל מצאתי את הסיבה למחיקה זו בתומעת הגלות הרצוצה שעדיין מפרקסת בנשמתך. הבן אדם אחר כך לא הלך לקבור את עצמו, אבל זה בכל, כן. אומר, ושכחנו, אומר הרב קוק, שצורכי ציבור הם במדרגה אחת עם דברי תורה. ולכן הצורך של התפתחות הספרות זה צורכי ציבור. ולא ייתכן שתהיה פינה של החיים שאנחנו לא נעסוק בה. אלא מה? אתה צודק. זוהמה לא צריך. זוהמה זה לא ספרות. כן? אבל כל השאר, ודאי שצריך להרחיב. היום בעיקר זוהמה? לא יודע, אני לא מצאתי. אני חיפשתי בחנויות ספרים, דווקא אני לא ראיתי זוהמה. תלוי מה אתה מסתכל. לא שאלה מה מחפשים בה.
להדליק את הרדיו ולשמוע מה קורה.
להדליק את הרדיו? לא יודע, אני שומע גלי צהל, הכל בסדר, לא שומע.
גלי ישראל.
יש הרבה זוהמה.
כן, יש הרבה זוהמה.
יש הרבה זוהמה היום, מאז ומעולם לא היה כמות כזאת של זוהמה כמו שיש היום.
אם יש כזאת זוהמה, אתה עושה כמה נקי גם יכול להיות.
זה נכון.
אז זהו, זהו. פותחים את הטלוויזיה, מי אמר שצריך לפתוח את הטלוויזיה? מי צריך לפתוח את הטלוויזיה? לא צריך טלוויזיה. זה סתם בזבוז זמן. בטלוויזיה זה בזבוז זמן. טוב. אלא אם כן זה כדי לראות את ערוץ מאיר. מה אתה אומר? לא, הרב אומר שזה גם אם אתה לא מודע לזה. זה כמו שהרב אומר. כלומר, יש אנשים שפועלים כל מיני פעולות, והם לא יודעים בשם מה הם באים. כן, זה כמו השאלה, למשל, מדוע אנשים עלו לארץ. כל אחד יש לו הסבר למה הוא עלה לארץ, וכל ההסברים הם מגוחכים. כן, אחד אומר, אני באתי לכאן כדי שיהיה לי ביטחון מפני אנטישמים. כן, ופה יש ביטחון. יש גם בעיות פה. אחד אומר, אני באתי לכאן כדי לתת חינוך דתי, יהודי, שורשי, לילדים שלי. כן, ובחוץ לארץ אין מקומות עם ישיבות וכו'. ויש מי שאומר, אני באתי כדי לעשות, להיות שותף למהפכה הסוציאליסטית. כן, ואתה לא יכולת לעשות את זה במקום אחר. יש מי שאומר, אני באתי לכאן כדי לעשות כסף. נו, אי אפשר לעשות כסף במקום אחר. יש כאלה מצוות התלויות בארץ. יש מצוות, יש עוד הרבה מצוות, כמו שאומרים. כן? הרי חיוב במצוות זה יחיד ימצא. ובקיצור, כל התירוצים, וכל אחד מקים מפלגה כדי להצדיק את האידיאולוגיה שבגללה הוא עלה לארץ. כי הרי אדם לא יכול לחיות בלי הסבר. לכן, כדי שהוא לא יחשב למשוגע, הוא חייב גם להקים מפלגה שתצדיק את העובדה שהוא עלה לארץ. אבל מה ההסבר האמיתי? למה עלית? כי היית צריך להיות פה. זה הכל. זאת אומרת, יש סדר של ההשגחה שעושה שמי שצריך להיות פה הוא פה, ומי שלא צריך הוא לא פה. אז זה מה שהרב אומר כאן. זה לא במודע. בסדר? כל חילוק... מה?
קלתי ההסבר הזה, בוא נאמר, הצילות החילונית הכי הייתה נבעלת מההסבר הזה, כי היא אומרת, כופים עליי משהו...
נכון. גם על הדתיים אגב. הדתיים בעל כורחם נגאלים. הם לא רוצים, הם רוצים להמשיך לקיים את החיים הדתיים שלהם, לקרוא שבת בשבתו בזמן קבלת שבת, ושהבן שלי אחרי ישיבת ההסדר יהיה מהנדס ויקים לו וילה. כן? זה האידאל הדתי של היום. כן? והקדוש ברוך הוא לא רוצה. יש לו רעיונות משלו. בסדר? בסדר. כל חילוקי הדעות והמחשבות השונות. פלגים מחולקים וחדרים שונים הם של הדעת העליונה הזאת. כלומר, זה התפשטויות. אשר אידרין ואח סדראין מתמלאין מנה. מה? זה משפט מהזוהר. אידרין ואח סדראין. מה הבעיה? האידרה זה גורן. והקסדרה זה הקסדרה. זאת אומרת שיש, זה, הגורן זה מקום שאליו אתה מביא את כל התבואה. הקסדרה זה מקום שבו אתה מכניס את כל החפצים. זאת אומרת, הדעת ממלאה הרבה גרנות והרבה הקסדראות. בסדר? זאת אומרת, עידרין וכסדרין מתמלאים מנה, ממי הם מתמלאים? מהדעת. זאת אומרת, דעת זה בוכתה ענקית של חיים. והבוכתה הענקית של חיים הזאת ממלאה הרבה חדרים. איך כתוב? ובדעת חדרים ימלאו. זה פסוק, במשלי. ובדעת חדרים ימלאו. כל הון נחמד ונעים. אז לכן אומר הרב, הדעת העליונה, הדעה האלוהית, היא כל כך רחבה שאין אדם בעולם שיכול לממש את כל הדעת בעצמו. אלא כל אחד תופס חלק, חלקיק. אני תפסתי משהו, אתה תפסת משהו אחר. אני תפסתי אידיאל מסוים, אתה תפסת אידיאל נגדי, אבל כולם קשורים לאותה דעת. מובן? לכן הקדוש ברוך הוא נקרא תמים דעים. מה זה תמים דעים? שהוא מתמם, כלומר הוא מחבר בין כל הדעות. שלום לכבוד הרב, האם הסמול היהודי הוא גם חלק מהנבואה בכבוד רב וחג שמח? תשובה, כן. אפילו הימין היהודי וגם הדתיים הם חלק מהנבואה. זה מפתיע מאוד, אבל כולם שותפים. כי הרי כולם חלקים שונים של הזהות הישראלית. ולכן יש ויכוחים גם ביניהם. האחד שונא את השני, זה חשוב מאוד שיסנאו אחד את השני. כי על ידי שיסנאו אחד את השני, לא יבינו אחד את השני. ואז כל אחד יוכל להתמסר יותר טוב לחלק שהוא מוכשר לו. אז זה טוב שיש שנאת חינם. צריך ללמד זכות אפילו על שנאת חינם. כן. זה טוב שבזמן מסוים לא יבינו אחד את השני. הנה זה כתוב כאן מפורש. הנה, הרב קוק היה לו כל כך הרבה אהבה, שהוא אהב אפילו את השנאת חינם. תסתכלו בעמוד קוף ממתת. כן, עמוד קוף ממתת, פסקה וו. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. צריכים לפתח אורות גדולים להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. מתוך כך, הן המידות הרעות הדבוקות כמסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד, ופנימיות הלב, הקשר גדול ועצום, ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר והתפרדו כל פועלי אבן. ולא עוד, אלא שגם בצד הטוב יש שעל ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. מתוך כך מתאשרת כנסת ישראל בריבוי אורות, והריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. ומכל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ. צריך להשתדל בכל זאת. אין, שלא נגיע להרוג אחד את השני. כן, אבל זה מלא תפקיד, זה חשוב, זה חשוב. זה חשוב שאתה לא תבין אותי ושאני לא אבין אותך. כי אם אנחנו נבין יותר מדי, זה ישתק. נכון, כשזה יגזים, זה יגזים. זה הפך להיות מחלה שהרגה את בית שני. אז צריך להשתדל, כן, בכל מקום להשתדל שיהיה שלום בעיקר מלך. טוב, אז לכן גם השמאל היהודי, כמו ששאלת, כן, כן, בהחלט. טוב, הלאה. ובהתחלקותם, הם, מימין ומשמאל, מתאחדים על ידי שורש הדעת העליון. כן, זה מושג, רואים פה את המושגים, הם מתוך תורת הקבלה, בצורה ברורה. המתחלק באחדותו לשני צדדים, חולקין דדעת, הם תצת ופלגה מכאן ותצת ופלגה מכאן. 499 וחצי ועוד 499 וחצי מה? אז כמה זה יוצא? 999 ועוד אחד זה 1000. בסדר? הדעת זה ה-1000 ומהדעת מתחלקים 499 מכאן, 499 וחצי, סליחה, מכאן. כן, זה ימין ושמאל. מה? האלף זה הדעת, אמרנו. נכון? טוב. והם כולם כלולים בשורש הראשי האלוהי, זה האלף, כן? הרי ברגע שיש לך חצי, חצי זה מזמין את החצי השני. יש לי חצי תפוז, סימן שיש עוד חצי תפוז. נכון? או שהוא היה, כן, נכון. והם כולם כלולים, זה כמו אם את חצי תולעת, נכון? כידוע. מה יותר גרוע מלמצוא חצי תולעת? השואה. והם כולם כלולים, בשורש הראשי האלוהי, הממלא באורה רוחנית, כל החדרים בהון יקר ונעים. זה פסוק. כן? ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. גדולי ותיאורי הדעת מתאמצים לאחוז בשורש הדעת העליון. מי זה האנשים האלה? אנשים כמו הרב קוק למשל, שהם מנסים לראות את הצד האחדותי שמאחורי כל התנועות כולן, כולל הסותרות זו את זו. שהוא באחדותו המקורית בלתי מתחלק הוא. הוא משקה את הכל בשפעתו המיוחדה. וכל החדרים הפרטיים שמימין ומשמאל הם מסתגלים על ידי זה בסגולותיו. וכל העצות העליונות והתחתונות המתהוות בעולם הינן הולכות ומתברכות בברכת השלום. וכל הנטייה העולמית וכל האנושיות ובכל היצורים הולכת ונוטה אל היושר ולשלום הבא לרגליו. ונתתי שלום בארץ. מה זה הארץ? זה הכלי המקבל את כל הצדדים. ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. כף בית. יש מאבק, מתח, בין השאיפות הגדולות לבין המתינות ההלכתית. כן? המתינות ההלכתית אומרת, זה מותר, זה אסור, בשעת הדחק זה ככה, טוב להחמיר, טוב להקל, ובהפסד מרובה זה ככה. ספרי הלכה הם בנויים על פירורים פירורים של חיים. אבל כשאנחנו קוראים למשל תורה שבכתב או מדרשים, אנחנו רואים את הרוח הכללית הגדולה. יש רוח הקודש. האם יש התאמה בין הרוח הגדולה הנבואית לבין פרטי הפרטים המדויקים של ההלכה? זה מתח שקיים ביהדות. אור. מה עושים עם זה? ההשכלה נשאבת ממקור רוח הקודש. שזה במקרה, זה הרוח הגדולה. היא תמיד מתאימה עם אותה ההפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. הדברים האלה לא נכתבים סתם, יש רקע לכתיבת הרב קוק, וזה מה שמצאנו אצל ראשוני הציונים שהרגישו שההלכה חונקת את החיים. ולכן בהתיישבות החדשה דיברו יותר על שירה, על חזרה אל הטבע, א' ד' גורדון, ברנר, כל החבר'ה האלה, הם רצו יותר חיים. אגב, יצוין שהרמן כהן, שדיברנו עליו בלימוד הפסקה הקודמת, פעם שאלו אותו, מה יש לך נגד הציונים? ואז הוא קימת את המצח ואמר, החבר'ה האלה, הם רוצים להיות מאושרים. עצבן אותו. גם יהודי, גם מאושר, איזה מדבר זה? כן. אומרים שכשיהודי אוכל אוף, זה או שהיהודי חולה, או שהאוף חולה. ההשכלה נשאבת ממקור רוח הקודש. היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי, שהוא התוכן המלא טיבן של ישראל. הגבורה איתנה מושלת על החיים ומתווה להם את אורחם וצביונם. יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת, הנובעת ממקור החופש הישראלי. מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד הן קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. זאתי הסקירה החודרת, היודעת לחשוף מצפוני החיים, ויודעת להעריך את הערך של היקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. הוא אומר שיש התאמה. כן, זו תפיסה שהרב קוק חוזר עליה הרבה, מה שקרה תפיסה אורגנית. שרעיונות גדולים ורעיונות קטנים שייכים לאותה הספירה. כמו שלמשל, למשל אדם שהוא בריא, מבחינה בריאותית, ספורטיבי. כן, הדבר הזה משפיע גם על הציפורניים שלו. יש קשר. כן, בין זה שכל המערכות הגדולות תקינות, לבין זה שהמערכות הקטנות תקינות. אי אפשר לנתק את זה מזה. אם אדם ינסה לקפוץ לגובה, אבל כואב לו באצבע הקטנה, הוא לא יוכל לקפוץ לגובה. כן, לכן חייבת להיות התאמה בין הרעיונות הגדולים הנשאבים מהשכלת רוח הקודש, או ההשכלה הרזית, משהו נקרא, משהו קורה, לבין הדייקנות ההלכתית והטבעיות ההלכתית. בסדר? אגב, המושג פה טבעיות הולך על שני הכיוונים. הטבעיות של רוח הקודש וגם הטבעיות של ההלכות. זה טבעיות וזה טבעיות. אז אני שוב חוזר, מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרש של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. אני אסביר למה הכוונה. יש אפשרות לראות את התורה בתור מכלול של דינים. ואז היהודים פחות חשובים. כלומר, היהודי זה איך תמצא לקיום הלכות. כן? מה זה, מה שאתה רואה יהודי ברחוב? או, יש פה ראש שאפשר להניח עליו תפילין. כן? זה יש לי. איך הרב ציודה אומר? ציידי הקרקפות. כן. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, מה שמעניין זה היהודי. זה האיש הזה. זה גם טוב שהוא יניח תפילין, אבל זה, הוא, עכשיו, זה, השאלה היא למה היהדות פונה? האם היא פונה אל התורה או אל ישראל? יש בביטוי נביאי האמת והצדק. גם לגבי גרים. מצאנו שגרים נקראים בדרך כלל אצל חז"ל גרי הצדק, נכון? גם בתפילה, אבל גרי הצדק היא אמונה רחמך. אבל יש לגבי הקוטים, יש דיון בגמרא האם הם גרי אמת או לא. אז יש מי שאומר שהם כן גרים, קורא להם גרי אמת. למה אתה לא קורא להם גרי צדק? אז מזה הרב קוק לומד בעניין, הבחנה מאוד מעניינת בין גרי אמת לגרי צדק. גר, השאלה מה המוטיבציה שלו להתגייר? אומר הרב קוק, הקוטים, אלה, הם התגיירו בגלל שהם ראו שהתורה זה אמת. אז הם גרי אמת. זה מה שמעניין אותם, האמת. אבל סתם אדם שמתגייר, הוא מתגייר כי הוא אוהב את עם ישראל. כי הוא רואה שעם ישראל זה הכלי לעשיית הצדק. זה מוסרי. אז הוא גר צדק, הוא מתגייר בגלל הצדק. ועכשיו הוא אומר, לפי זה ההשלכה היא תהיה חמורה מאוד. מי שמתגייר בשביל האמת, עושה חומרות מיותרות. כי הוא לא מבין את רוח התורה. הוא רואה בתורה שורה של איסורים או היתרים, והוא לא יודע בכלל מה הכיוון. לכן הוא מחמיר איפה שלא צריך להחמיר. מה שהגמרא אומרת, שאיפה שהקוטים קיבלו מצוות, החמירו בהם יותר מישראל.
לא ברור עד הסוף, זה גבול דק שעובר בין שינוי הלכתי לחדשנות הלכתי, איך אתה יודע מתי אתה יכול להקל?
זהו, אם אתה יודע את רוח התורה, אז אתה יודע מתי להקל ומתי לא. אבל אם אתה לא יודע את רוח התורה, וזה למשל אם אדם לא מחובר לישראל, לא מחובר ליהודים, אז הוא יחמיר איפה שלא צריך.
על
זה
שאתה מחובר ליהודים, אתה לומד את רוח התורה?
בוודאי, כי התורה בשביל ישראל ניתנה.
מה
זה אהבת ישראל קוראים לזה. אתה אוהב את היהודים?
לא.
אתה אוהב את היהודים? אז במילא אתה תדע מתי להקל, מתי להחמיר. כלומר, זה השיקול שעל פיו אתה תחליט אם להקל או להחמיר.
צריך
לעבוד על המידות
שלך?
לא לעבוד על אהבת ישראל.
איך עובדים על זה?
אני לא יודע. אבל הוא אומר כאן, מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל, נובע גם כן המעיין החי והמפרש של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. זאת היא הסקירה החודרת, היודעת לחשוף מצפוני החיים ויודעת להעריך את הערך של העיקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית.
אז אתה אומר ללמוד אמונה בעצם?
לא, ללמוד ישראל.
כי אתה לומד איך עם ישראל
מופיע
בהיסטוריה,
אז תלמד ישראל, אל תלמד אמונה. אולי כדאי לא להתעלם מזה שהיום אחרי שנות דור של ריקנות, חלקים עיקריים בחברה הישראלית מחזיקים בתפיסות עולם שכל כולן השפעה מן החוץ. קבוצות חלולות. שמושפעות מכל רוח מצויה, ואין שמץ של אמת בתפיסותיהם. יפה, תגיד לי מי הם. איך אתה יודע?
הוא נזהר מלשון הרע.
הוא נזהר מלשון הרע, יפה מאוד מצידו. אבל הייתי רוצה לדעת על איזה קבוצות הוא יודע שהם כל כולו, לגמרי השפעות מבחוץ, והם ריקים מכל תוכן. הייתי רוצה לדעת על מי הוא מדבר. הוא אומר שבתוך החברה החילונית יש כאלה דברים, אני חשבתי שהוא מתכוון לחברה הדתית דווקא, אבל, לא, הוא חושב שרק על החילונית, אבל השאלה היא כזאת, זה בדיוק העניין, זה שאתה לא מבין אותם ואינך מוכן לראות שום ערך במה שהם אומרים, זה קיום דברי הרב קוק, שצריך שאתה לא תבין את השני. בסדר? זה חשוב שלא תבין את השני, שלא תבין את הערך של הקוסמופוליטיות האוכלת כל חלקה טובה בתוכנו. אבל הקוסמופוליטיות הזאת, הדרישה להיבלע בכפר הגלובלי, האם אין בה שום משמעות, שום דבר? קשה לדעת. לא שאין, כמו שהרב קוק אומר, לפעמים כמה עלים שלא יקרה כלום אם הם ינשרו מן העץ. יש לפעמים שיש עלים שהתייבשו לגמרי, ישרו מהעץ, העץ לא ינזק. אבל באופן כללי, לעץ יש הרבה עלים. וזה שאתה מודע לערך של מספר עלים, זה לא אומר שאין ערך לעלים שאינך מבין אותם. רבנים שפורצים גדרי הלכה, אין דבר כזה. אם הוא פורץ גדרי הלכה, אז הוא לא רב. רב הוא צריך לעשות תביעה הלכה.
יותר מתירנים ויותר...
יש רב שמקל, יש רב שמחמיר. זה נכון. זה משהו אחר.
עכשיו, יכול להיות שהרב שמקל עושה את זה כי יותר מדי אוהב את ישראל?
לא. הוא מקל כי הוא חושב שזה מותר. מי שמקל, מה זה מקל? זה מושגים מתאים. מקל, הכוונה שהוא חושב שהדבר מותר. מחמיר שהוא חושב שהדבר אסור. זה הכוונה מחמיר ומקל בהלכה. אם אני מחמיר בזה, פירוש הדבר שאני חושב שזה אסור. אני מקל בזה, הכוונה אני חושב שזה מותר. זה המשמעות. בסדר?
בסדר, לא הבנתי עדיין איך עושים את אהבת ישראל, אבל בדיוק לומדים.
זה משהו אחר לגמרי. צריך, כדי לאהוב מישהו, אתה צריך להכיר אותו.
זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים להכיר את כל
הציבור. את עם ישראל. אתה צריך לדעת מי זה ישראל. יש אנשים שאוהבים את ישראל שבספרים. יש אנשים שאוהבים את ישראל שבמציאות. למי התכוונה התורה כשאמרה ואהבת לרעך כמוך? התכוונה לישראל שבספרים או ישראל שבמציאות? שאלה מעניינת, לא? יש תשובה לזה? טוב. איפה היינו? אני יכול להמשיך או לא? באותם הפלגים ששפעות החיים המעשיים והעינויים הללו. למשל, אגב, לגבי השאלה פה של השואל על המסך, אני רוצה קצת להתייחס יותר. יש היום במדינת ישראל חלק גדול מהחברה, לא יודע איזה פרקציה, שהגיע לידי ייאוש. נכון? יש יהודים מיואשים הרבה במדינה. יש הרבה אפילו שרוצים לרדת מן הארץ. נכון? זה סימן טוב. זה סימן שזה דור אידיאליסטי מאוד. שהאידיאלים שעד עכשיו יחיו אותם, נראים קטנים בעיניהם, לא מספקים אותם. אז הם רוצים אידיאלים יותר גדולים, אבל הם לא מוצאים. מה? הם רוצים אידיאלים, כן?
לא רק טוב. אלה שהולכים לגור בברלין, הם רוצים אידיאלים?
כן, בוודאי.
איזה אידיאלים? בדיוק הם יש שם? שאין פה?
שם אין אידיאלים. אבל יש לי הצעה. כדי שתוכל להתמודד עם מה שאני אומר, יש אפשרות שאני אסיים את המשפט, ואז הדברים ייתנו גם מקום לאפשרות של הקושיה שלך, או שהקושיה תתבטל מלאה. מה אתה אומר? אני מבין, אבל השאלה אם אני יכול לגמור את המשפט. כי מה אתה רוצה? אני יכול לתת לך לדבר, אבל מה יהיה עם המשפט שלי? כן? אני אומר דבר כזה. מי שעד עכשיו אידיאלים מסוימים החיו אותו, והאידיאלים האלה כבר לא מספקים אותו. סימן שהוא רוצה אידיאלים הרבה יותר גבוהים. הוא רוצה אידיאלים כל כך גבוהים שהוא לא מוצא אותם. ולכן הוא מתייאש ונרכב. זאת אומרת, הריקבון שאתה יכול להבחין בחלק מהחברה, הוא לא סימן לקטנות, אלא הוא סימן לגדלות שבה לא באה לידי סיפוקה. ולכן היא פונה לאן שהיא פונה. עכשיו יש לך שאלה? לא, אתה רואה? ופשוט אתה צריך לגמור את המשפט. בסדר, הלאה. אנחנו. באותם הפלגים ששפעות החיים המעשיים והעינויים והעיוניים הללו זורמות ביחד במרוץ עזיז ואדיר, שם רז החיים לישראל גנוז, שם סוד האמונה והבטחה העליונה מונח, ומשם ישראל עושה חי לנצח כל אויביו ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישועה. כלומר, מה שהרב מזמין אותנו, זה להיות עם יכולת של הכלה. אם אתה מכיל גם את הדעה של השני, אז אתה נפגש עם רז החיים הישראליים, ואז אתה יכול לנצח כל אויב. כבר אין איום. הגבורה הלאומית, שזה הציונות, דקדוקי מצוות בהשתלהבות של אהבה מקורית. הערצתה, זה כבר דתיות. הערצתה של האומה וכבודה. חיוב ניצחונה וביטחון רוממותה להיות עליון על כל גוי הארץ במובן של עליונות אמיתית, מוסרית, רוחנית, אידיאלית, חדורה ובריאה. רוויה, סובה של שלום, של ברכת החיים ושאיפת היצירה והבניין. כל אלה כתל יזלו בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית. כלומר, אם אתה לא חושף את המבוע של המסורת המורשתית, אז אתה תראה מתחים בין תנועות שונות באומה. התורה. מסורתה של חוכמת ישראל המותאמה למסורתה האמונית הגלויה ביסודי האמונה ותורת המעשה. כלומר, מה שהרב דורש כאן זה התורה בכל היקפה. אם התורה היא חלקית, היא לא מספקת. יש ביטוי כזה בספר תהילים, תורת השם תמימה משיבת נפש. מסביר הרב צבי יהודה קוק, ממתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. כי אנחנו רואים הרבה אנשים שעוסקים בתורה ואין להם סיפוק. כי התורה שלהם איננה תמימה. זו תורה שאיננה מתייחסת אל כל הדרישות של הנפש. ממילא תורה כזאת בזויה אפילו בעיני מקיימיה. קל וחומר בעיני עוזביה. כן. לבין הסודית. הגלויה. זה הסוד, כן. מסוד. יש תורה סודית בעם ישראל. יש מסורת אמונית נגלית, יש מסורת אמונית נסתרת, וזה לא זה. כן. איפה היינו? כל הכישרונות העולמיים אשר נספגו בישראל וכל התעוררות של חיים מסיבת כל צרה ומדחיפת כל כבורה. כלומר, יש פה כמה דברים שהצטרפו. א', מה שקלטנו מהגויים. שתיים, הצרות שעשו לנו הגויים. כל אלה הם דברים חיצוניים, נכון? יכולת להגיד, הכל צריך לצמוח רק מתוך היהדות פנימה. התשובה של הרב קוק היא שלא. כן, היהדות זה איזה מין מרכז ספוגי של כל העולם. לכן אנחנו גם סופגים בתוכנו השפעות זרות. ההשפעות הזרות האלה צריכות סינון, אבל אי אפשר לחיות ללא ההשפעות. כן. קיבלתי מייל לפני כמה ימים של מישהו שכותב, אסור לנו לקחת שום דבר מן התרבות של הגויים. שום דבר. כן, אפלטון, גוי, יווני. אריסטו, יווני. כל מי שיווני, אין מה לקבל ממנו. כן? הרב קוק אומר, מה? כל הכישרונות האלומיים אשר, האלומיים אשר נספגו בישראל. מעניין, זה הפוך. וכל התעוררות של חיים מסיבת כל צרה ומדחיפת כל כבורה. כן? כלומר, התעוררות של חיים מסיבת כל צרה, הפוגרומים בקישינב. דחיפת כל כבורה, ההתעוררות הרוחנית של תלמידי הגרא, למשל. הכל יתקשר ביחד. להוליד כוחות חדשים ומחוזקים העלולים לחדש את זיוון בכל עת, בכל תקופה ובכל מהלך חיים שיתפרץ בעולם. כלומר, תיווצר סינתזה של כל הרכוש של כל סוגי היהודים, ואז תתגלה נשמה חדשה. והרטבת כל אלו הנטיות המסתעפות תמיד, בו תבוא על ידי אותם לימודי השם. כלומר, מי יכול לחזק את כל המלט הזה, כי אתה הרי לוקח מרכיבים מכל מיני מקורות. צריך דבק. מי יעשה את הדבק? לימודי השם העומדים בבית השם. כן, כלומר, אנשים כמו הרב קוק למשל. האמונים על רוח האומה בכל צביונה, כלומר, הם גם ציוניים, חכמי חידות ורבי תושייה, הם גם עוסקים בסוד, וגם בעלי יכולת מעשית, היודעים להתרומם בהכללה רבה, על כל ההסתעפות הרוחנית והמעשית האדירה שתביא עם הישועת עולמים. כי הוא אומר חכמי הנגלה זה לא יעזור. חכמי הנגלה לא יעזרו לנושא הזה. צריך דווקא חכמי סוד. כי הסוד מחבר את הנפרדים, והנגלה דווקא מפריד את המאוחדים. כן? מה השאלה? מה, את סיימת מה? אני סיימנו את הפסקה.
אתה אמרת פה מקודם שזה משהו שהרב קוק אומר, והשאלה היא, עד כמה, מה שאומר זה נכון,
יש ספר שכתב קאנט עם כותרת ארוכה בדבר האמרה המצויה ייתכן שזה נכון בתיאוריה אך במציאות אין זה שווה כלום. כן, זה בערך להגיד אני לא מאמין. כלומר, אם אתה אומר, זה נכון בתיאוריה, אבל זה לא מעשי, זה בעצם אתה אומר, זה לא נכון.
לא, בתיאוריה עתידית
שצריך
לעשות אותה
לאט לאט.
לא
נחשב?
למה?
אפשר. זה תירוץ טוב. כלומר, תמיד להגיד, תשמע, זה חשוב, אבל צריך להתכונן לזה. צריך להיות מוכן לזה. זה דרך לא לעשות. זה כמו להגיד, יש מדרגות, זה מדרגות גבוהות גבוהות. זה הדרך לא להגיע לשם. בדרך כלל, מבחינה פסיכולוגית ככה זה עובד. לדחות, כן. זה כמו אדם שאומר, מתי אני אהיה מאושר? כשאגמור את הצבא. בעצם, גמרתי את הצבא. לא, כשאגמור את הלימודים. לא, כשאתחתן. כשיהיו לי ילדים. כשאצא לפנסיה. כשאמות. זה סינדרום העושר הדחוי. זה לא רציני. טוב, עד כאן להיום.